שלום לכם, אני עקיבא ביגמן ויש לי מה לומר. השבוע נודע על האפשרות של הוצאת צווי מעצר לנתניהו וגלנט ובית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג. וזו הזדמנות מצוינת לדבר על אחד המוסדות האהובים עליי, בג"ץ, השכפ"ץ שלנו. כידוע, לבית המשפט העליון של מדינת ישראל יש שלושה תפקידים. הראשון בשבטו כבית דין לערעורים, השני בשבטו כבית דין גבוה לצדק, והשלישי בשבטו כשכפ"ץ. את התפקידים הראשונים כולם מכירים פחות או יותר, הרי על זה הייתה הרפורמה וכל הבלגן הזה, אבל לתפקידו כבשבטו כשכפ"ץ לא מספיק מלמדים בבתי הספר שלנו, ואת זה בכוונתי לתקן. בשביל להבין את תפקידו של בג"ץ בשבטו כשכפ"ץ, צריך קצת רקע בחוק הבינלאומי. אז תהיו איתי רגע, בחוק הבינלאומי יש כלל כזה שאומר בלטינית ככה, יודאי נון נימיס וינקרה דבנט. זה כלל ידוע שהוטמע בחוק המנהגי עוד מימי האימפריה הרומית, שבתרגום חופשי לעברית אומר אסור ליהודים לנצח יותר מדי. אבל נקרא לזה בקצרה חוק הנון נימיס בלטינית. לפי הכלל הזה, כל פעם שיהודים מתחילים לנצח צריך לעצור את זה כדי שהם לא יגזימו. ככה למשל, אם מתברר שלהרוס בתים של מחבלים, זה דבר שמרתיע טרוריסטים, נכנס עיקרון הנון נימיס וקובע שאסור להם לעשות את זה. או אם למשל מתברר שההריגה של מחבלים מהאוויר מונעת פיגועים, יבוא הנון נימיס ויגיד שגם זה אסור. אתם מבינים את הרעיון. יישום אחר של העיקרון הזה נוגע בשמירה על הגבולות. אם למשל להדוף מפגינים במרחק של 300 מטר מהגדר זה משהו שיכול למנוע פריצה של מחסום וטווח באוכלוסייה, הנון נימיס מחייב לאפשר להם להתקרב. זה לא עניין של השקפה, זה פשוט הדין הבינלאומי ככה. בישראל מי שאמון על יישום עיקרון הנון נימיס של הדין הבינלאומי הוא בית המשפט העליון בירושלים בשבטו כשכפ"ץ. שכפ"ץ של ערבים. זה תפקידו, לדאוג לאיזונים ובלמים בין הרצון של היהודים לחיות ובין הרצון של הערבים להרוג אותם. הרי הכל בסופו של דבר זו שאלה של מידתיות. וכאן נכנס גם עיקרון חשוב נוסף מהחוק הבינלאומי, עיקרון המשלימות. הכלל הזה קובע שאם יש מדינה למשל שהיא דמוקרטיה, בעלת שלטון חוק, יש בה תקשורת ביקורתית וחופש ביטוי, והיא אפילו חוקרת את כוחות הביטחון שלה על פגיעה בזכויות אדם בעצמה, במקרה כזה יבוא עיקרון המשלימות ויקבע שאם כבר המדינה הזאת התחילה בביקורת עצמית ובחקירות, צריכים להגיע כל מיני גופים בינלאומיים ולהשלים את זה עד הסוף, בהרשאה מוחלטת וצווי מעצר נגד הבכירים שלה. זה המשלימות. גם כאן יש תפקיד משמעותי לבג"ץ בשבטו כשכפ"ץ. השכפ"ץ של האליטות. במקום להודות בטעויות, הם יגידו שצריך להקים ועדת חקירה בראשות שופט עליון, פלוס רחם צמוד ולשכה כמובן, כי אולי יש משהו בכל זאת במה שהגויים האנטישמיים אומרים עלינו. ושבכל מקרה לא יזיק לשלוח משלחת של כמה עשרות משפטנים לשבוע שבועיים בשוויץ על חשבון משלם המיסים. כי אם הם לא ילכו ללבוש גלימות מוזרות ופאות מצחיקות ולספר לגויים האנטישמיים על השואה, אולי הגויים האנטישמיים הללו עוד ימציאו נגדנו עלילות דם. ואילו עכשיו, אחרי שהמשפטנים שלנו יופיע בפניהם בלבוש הולם, הם בוודאות ימציאו עלינו עלילות דם. תגידו, הפאה הזו היא לא עשויה משיער של ילד נוצרי במקרה? אז צריך להגיד תודה רבה לבג"ץ השכפ"ץ שלנו שמגן עלינו מעצמנו ועוזר לנו להבין כמה אנחנו רעים. בזכות השכפ"ץ אנחנו בחיים לא נהיה דומים לנאצים, אלא רק לקורבנות שלהם. וזה מה שחשוב. עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה. תפקידו של בג"ץ בשבטו כשכפ"ץ להאריך לנו אותה כמה שרק אפשר. עד לניצחון. אני עקיבא ביגמן, ואתם מאזינים לפודקאסט אידיוטים שימושיים. אני עקיבא ביגמן וברוכים הבאים לפרק חדש של הפודקאסט שלי אידיוטים שימושיים. הפעם אנחנו נדבר על השקרים שמספרים לכם על היום שאחרי. אנחנו ננתח בצורה שיטתית ויסודית את כל תרחישי היום שאחרי שמדברים עליהם בתקשורת ונסביר לכם למה הכל זה בלוף אחד גדול. לפני זה אני רוצה להגיד תודה רבה לכל המנויים והשותפים שלי שבזכותם הפודקאסט הזה יכול להתקיים. המנויים שלי קיבלו עכשיו במייל הצצה מוקדמת לסדרת פודקאסטים מיוחדת שאני הפקתי לציון 30 שנה להסכמי אוסלו. כמעט כל דבר שמופיע בפודקאסטים האלה על אוסלו רלוונטי ועדכני להיום. גם דברים על המסע ומתן, גם דברים על הרשות הפלסטינית, על המטרות שלהם, על הבדלים בין אשף לחמאס, אם בכלל יש הבדלים. כל הדברים האלו נידונו לעומק בפרקים של הפודקאסט הזה, והמנויים שלי קיבלו הצצה מיוחדת וראשונית אצלם במייל. מי שעוד לא הצטרף לתוכנית המנויים שלי, אני מזמין אתכם עכשיו להצטרף, יש קישור כאן בתחתית הוידאו הזה או בתיאור של הפודקאסט שאתם מאזינים לו, אתם יכולים כאן להצטרף לתוכנית המנויים שלי, מי שעושה מנוי פרימיום 60 שקלים ומעלה, גם מקבל גישה לאותם תכנים מוקדמים שתיארתי. אז אני מזמין אתכם לבוא ולעזור לי ולאתר מידע להפיק את התוכן המיוחד שאנחנו מפיק, אי אפשר למצוא אותו בשום מקום אחר. אז האייטם המרכזי שלנו היום עוסק בשקרים שמספרים לנו על היום שאחרי המלחמה. אחרי סיומו של השלב העצים במלחמה הזאת בחודש ינואר, ועם סיומו של השלב הלא עצים בסביבות מרץ, נכנסנו לאחרונה לשלב המעליב של המלחמה. זה השלב שבו כל מיני חוכמולוגים מדברים על תוכניות מדומיינות ליום שאחרי, ומייצרים משברים בגלל חוסר הסכמות על משהו שבכלל לא רלוונטי לשום דבר מעשי, ואפילו רחוק מכך. בדקות הבאות אני רוצה לעבור אתכם באופן מסודר על שורה של הצעות ליום שאחרי ודיונים תיאורטיים על עסקאות ומתווים שונים ולהשוות את זה למציאות בשטח, ואני רוצה להסיק מכך גם מסקנות. הדבר החשוב המרכזי לדעתי שמלווה את כל הדיונים האלה הוא שאנחנו מנהלים אותם בעצם במעמד צד אחד. כל השיח הזה מתנהל בתוך חלל ריק וניטרלי של חדר הקבינט הישראלי והתקשורת הישראלית. אין אילוצים, אין אויב, אין צדדים אחרים בעלי דעות ואינטרסים, הכל בשיח הזה נראה שהוא פשוט תלוי בהחלטות וברצון שלנו. אם אנחנו נרצה, ייכנסו מחר לרצועה גייסות של מדינות ערב מתונות שיבואו להילחם בחמאס במקומנו. אם נרצה אחרת, זאת תהיה הרשות הפלסטינית שתיכנס. ואם אנחנו רוצים, אז יכול להיות בכלל כוח אזרחי מקומי אחר. זה נראה בשיח הזה שכל מה שצריך זה רק שאנחנו נחליט וזהו. אותו דבר גם השיח לגבי העסקה, רק אנחנו צריכים להחליט וישר חמאס יחזיר את כל החטופים, תיפסק המלחמה ויש שלום עם סעודיה. כביכול הכל תלוי רק בנו. זו צורת דיון הזויה ומסוכנת, שיש לה גם ביטויים בימין, שגם בהם אנחנו ניגע היום. כולם מניחים כמובן מאליו שחיסול החמאס ממש נמצא מעבר לפינה. שותף לזה גם ראש הממשלה בקמפיין שלו על ניצחון מוחלט. וכל מה שנשאר לנו זה פשוט לדבר על חלוקת השלל. אבל המציאות רחוקה מכך מאוד. בינתיים אנחנו מחלים את כוחנו ואת האנרגיות הפוליטיות של העם הזה בדיונים על משהו שעוד לא נולד וספק אם בכלל הוא יקרה. בזמן הזה חיילים ממשיכים להרג בפעולות שהתוחלת המבצעית שלהם מוטלת בספק. אז כדי שהדיון שלנו היום יהיה על בסיס עובדתי מוצק עד כמה שניתן, אני רוצה לפתוח בתיאור המציאות המבצעית בשטח. דבר ראשון, העובדות. כזכור, עם סיום השלב העצים של המלחמה, דובר צהל הוציא עדכון על ההישגים של המלחמה. אלו נתונים שהוא פרסם בתחילת אפריל, לאחר שרוב כוחות צהל יצאו מהרצועה, ואני מצטט מתוך דיווח של ערוץ 14, אבל זה הופיע גם אצל כתבים צבאיים אחרי ציטוט. משם החטים חוסלו, 18 גדודים הוכרעו במסגרת פירוק והשמדת החמאס כארגון טרור וכגורם שלטוני ברצועה. כוחותינו חוסלו 5 מפקדי חטיבות של חמאס, 21 מפקדי גדודים ו-110 מפקדי פלוגות של ארגון הטרור. 18 גדודים של החמאס הוכרעו עד כה ושניים נוספים הוכרעו חלקית. 4 הגדודים שנותרו שלמים מרוכזים בעיר הדרומית ברצועה רפיח. לפי הדברים האלה שדובר צהל, חמאס בכלל מחוסל לחלוטין, ואנחנו מדברים פה על תחילת אפריל. מחוסל לגמרי, לא נשאר כמעט שום דבר. הנחה הייתה שחמאס עובד בדומה לצבא מסודר, שיש לו גדודים וחטיבות שפועלות על פי איזשהו תקן ונהלים מסודרים. ולכן הפגיעה בהם ברמה מסוימת מביאה לחוסר תפקוד, כמו שהיה קורה לצבא רגיל. פגיעה בשרשרת הפיקוד מוציאה את המסגרת הזו מפעילות מסודרת, וכך גם הריגה או פציעה של חלק ניכר מכוחותיה. ההגדרה המקובלת בתורת הלחימה היא שהשמדה של 60% מהכוח הלוחם פירושו השמדה של המסגרת כולה כמסגרת לוחמת. זו הלוגיקה שהנחתה את צהל. השמדנו באיזושהי ספירה 60% מגדוד מסוים, צהל טוען שהגדוד הזה הושמד. זאת הטענה. אפשר לראות את הלוגיקה הזאת היטב בדברים שאמר דובר צהל עוד בינואר אחרי שהסתיים השלב העצים בצפון הרצועה. תראו איך הוא מתייחס ספציפית לג'באליה.
כדי להבין את הפעולה הצבאית בעזה, צריך להבין את האויב חמאס ואיך הוא פועל. בצפון הרצועה היו לחמאס 2 חטיבות צבאיות ובהם 12 גדודים, שבכולם יחד כ-14,000 מחבלים. פירוק חמאס מורכב מ5 יעדים. הראשון והחשוב, לחסל את מפקדי חמאס באשר הם, ובכך לפגוע במערך הפיקוד והשליטה שלו. בתקיפות הללנו חיסלנו במרחב ג'באליה את מפקד הגדוד, סגן מפקד החטיבה, ו-11 מפקדי פלוגות שהם הדרג שמוביל את המחבלים בשדה הקרב. הרג המפקדים הקשה על המחבלים להילחם באופן מאורגן והוביל לקנייה של רבים מהם. היעד השני בלחימה ולחימה בשטח מול המחבלים. כוחותינו כיתרו ותיארו את מרחב ג'באליה.
ג'באליה עניין קריטי, בגלל שצהל חזר לשם בשבועות האחרונים, והוא מנהל שם לחימה עיקשת וגם סופג הרוגים. זה ממחיש לנו את חוסר ההבנה היסודי של המערכת הצבאית שלנו את האופן שבו פועל ארגון טרור. החמאס מעולם לא היה בנוי כמו ארגון צבאי רשמי. מסגרות הצבאיות שלו אינן מסגרות שנודעו לתמרון וללחימה משולבת, המחייבת מערכות קשר, תיאומים מורכבים ומערכים לוגיסטיים מורכבים. זה ארגון טרור שפועל מתוך אוכלוסייה על בסיס פעילים מקומיים. אין לו לוגיסטיקה במובן הצבאי הרגיל, אין לו מערכות פיקוד ושליטה מהסוג שמניע דיוויזיות. הפעולה המתואמת של כוחות הנוח'בה, היזומה, בשביל הסירי הייתה דבר חריג מאוד, וגם הוא התבצע בטווחים קרובים מאוד לגבול, על בסיס כוחות מקומיים שפשטו למרחב הסמוך למקומם. זה לא היה יחידות ניידות מסודרות מהסוג שמקובל לראות בצבאות סדירים. לכן פירוק של החמאס כמערכת צבאית הוא דבר חסר משמעות כמעט לחלוטין, כיוון שמפרקים משהו שמעולם לא היה המרכיב העיקרי בפעילות של הארגון. גם אם ההתארגנות הגדודית והחטיבתית הזו שיפרה את יכולות החמאס ויצרה מסגרות אזוריות רחבות יותר שיכלו לפעול בסוג של תיאום, הם לא צריכים את המגד ואת המחד שלהם כדי לדעת מה לעשות, בעיקר כשהם מנהלים קרב הגנה בתוך השטח שלהם. תחשבו על התרחיש ההפוך, נניח שבגזרה מסוימת מערך הפיקוד והשליטה של צה"ל סופג מכה קשה ומתפרק. האם זה אומר שאין יותר צה"ל? האם אין יותר התנגדות לאויב? האם צה"ל פורק ועכשיו אפשר לדבר על היום שאחרי? ברור שלא. הייתה לנו דוגמה לא רעה לזה בשביל העשירי. הפיקוד בוגדת עזה קרס, אבל שלל כוחות התארגנו בכל מיני צוותי קרב ספורדיים ונלחמו במחבלים. זה נכון שספגנו מכה קשה, זו טבעה של התפרקות ההגנה. אבל אחרי שלב ראשוני של הלם, מחבלי הנוח'בה נתקלו בהתנגדות. במילים אחרות, כשמתפרקות המערכות הצבאיות הסדירות, גם צבא סדיר ומאורגן הופך את עצמו לסוג של גרילה. כוחות קטנים עם פיקוד מאולתר ואמצעים מכל הבא ליד נלחמים כדי להגן על הבית. פגיעה באויב כמערכת, דבר שמאוד אוהבים בצהל בעשורים האחרונים, זה דבר שיש לו תועלת מוגבלת מאוד קל וחומר כשהאויב הזה נמצא בהגנה. ואנחנו לומדים את זה על בשרנו ממש. דיברנו על ג'באליה. הנה תראו מה גלנט אמר ממש באותם ימים בהם נהרגו לוחמים בקרבות שם.
חמאס אינו מתפקד כארגון צבאי. רוב גדודיו הושמדו והוא נוקט בפעולות טרור של יחידים או של חוליות.
תראו, אפשר לעשות מצגות יפות ולנאום נאומים יפים, אבל הלוחמים בשטח ונפגעים מעידים שהמציאות שונה לחלוטין. אז מה המצב האמיתי בשטח? הנתון הרשמי שצהל מציג כיום הוא משהו כמו 16,000 מחבלים הרוגים, וזה כולל 1,100 מחבלים שחוסלו במתקפה עצמה בשביל העשירי, ועוד מספר דומה של עצורים שנלכדו. בהינתן הערכה שכוחו של חמאס בתחילת המלחמה עמד על בין 30,000 ל-35,000 מחבלים, זה אמור להיות סדר גודל של כמחצית מכוחו של החמאס. הישג יפה. אבל הבעיה היא שהנתונים של צה"ל אינם מדויקים. למעשה, לאף אחד אין נתון קשיח ממשי. נתוני צה"ל מתבססים על שילוב של מספר גורמים. דיווחים של כוחות בשטח, ספירה שנעשית על בסיס תקיפות חיל האוויר, דיווחים של הפלסטינים וניתוח של נתוני כוח האדם של החמאס עצמו שנתפסים מדי פעם. לכל אחד מהמקורות האלו יש מגבלות. למשל דובר צה"ל עצמו מדווח כמעט כל שבוע על הרג של מאות מחבלים בכל מיני מבצעים בלי לנקוב במספר מדויק. וזה טבעי, היות וכוחות שנמצאים בשטח ונלחמים לא תמיד יודעים לספור בדיוק במי ובמה הם פגעו. ויש להם נטייה טבעית להפריז. וזה בלי לדבר בכלל על נתוני החמאס שהם בלתי אמינים בעליל. בכל מקרה, גם בהינתן כל המגבלות האלה, אין לצהל נתונים על מגויסים חדשים לחמאס. מדובר באלפים רבים מתחילת המלחמה. היום פורסם כי על פי הערכות המודיעין האמריקני, רק כ-30-35% מהכוח הלוחם של חמאס חוסל, וכי לפחות 65% מהמנהרות שלהם עדיין תקינות. כל זה רק ביחס למספר המחבלים שיהיו פעילים לפני המלחמה, שוב, בלי להתחשב במגויסים חדשים. דבר נוסף שכמעט לא סופרים ומהווה נעלם מרכזי הוא פעילי הג'יהאד האיסלאמי ברצועה. אנחנו שומעים כל הזמן על חמאס, אבל יש לצידו אלפי לוחמי ג'יהאד שבאופן משונה לא נספרים על ידי צה"ל בצורה מסודרת. לכן בגלל כל הבעיות האלה יש מי שמעריך על סמך היכרות עם הנתונים ועם המערכות, כי למעשה מדובר בערך 10,000 מחבלים שחוסלו מתחילת המלחמה, מספר נמוך יותר גם מהערכות האמריקניות. אבל בכל מקרה ברור שחמאס עדיין משמר חלק ניכר מכוחו, ואנחנו פוגשים את זה יום יום בהודעות שאנחנו מקבלים מדובר צה"ל. יותר מזה, לפי מידע של צה"ל בעצמו, הכוחות של חמאס בצפון הרצועה רחוקים מאוד מלהיות בחוסר תפקוד. אני פרסמתי מסמך פנימי לפני מספר שבועות שבו מתואר השיקום של חמאס באזורים מהם צה"ל נסוג. זה מסמך פנימי של צה"ל, וממנו עולה כי החמאס למשל מונע בזיזה של מסעיות הסיוע, הוא מונע הפגנות נגדו, והוא מצליח אפילו לדכא חמולות צוררות. מעבר לכך, גם הרשויות המקומיות חזרות לאט לאט לתפקוד ומשקמות שם תשתיות. השורה התחתונה היא שהמצב רחוק מאוד מלהיות היום שאחרי חמאס בכל האזורים האלה. עכשיו שאנחנו מבינים פחות או יותר את המציאות בשטח, אפשר לדבר קצת על ההוצאות לאותו יום שאחרי, שתבינו כמה זה מנותק ולא ריאלי. אחת ההצעות המובילות כמובן היא להכניס לרצועת עזה את הרשות הפלסטינית, אולי באיזושהי וריאציה של רשות פלסטינית מחודשת. חלופות הללו כוללות גם שילוב של מדינות ערב המתונות בכל מיני דרכים. זו ההצעה המובילה למשל של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, שמשום מה תמיד מדברר את המדיניות של הבית הלבן והדמוקרטים, אבל זה נושא לאייטם נפרד. אני מצטט לכם מתוך מסמך שהם פרסמו בנושא היום שאחרי חמאס, שימו לב. החלופה הראשונה היא זו, אני מצטט. איחוד המערכת הפלסטינית תחת רשות פלסטינית מחודשת. חלופה זו משתלבת עם נורמליזציה בין ישראל לערב הסעודית ועיצוב ארכיטקטורה אזורית חדשה. היא תזכה לגיבוי של ארצות הברית, מדינות ערב והקהילה הבינלאומית. היא תוכל להתבסס על מנגנונים, ערוצים והסכמים קיימים ותאפשר בנייה מיידית של מנגנונים לאכיפת סדר ציבורי ברצועה בסיוע מצרים ובין חיית המתאם הביטחוני האמריקאי. וכן תאפשר את הפעלתם בזמן קצר. ישראל תוכל לממש את תפיסתה המבצעית של מערכה ממושכת נגד הטרור בתיאום עם מנגנוני הרשות, כפי שהיא פועלת בגדה המערבית בשטח A. הרשות תוכל לזכות בתמיכה ציבורית אם תחזור לרצועה, כשאיתה חבילת שיקום וסיוע נרחבת לתושבים. סוף ציטוט. כל מדהים ויפה. זה יהיה טוב גם לרשות הפלסטינית, גם לנו, גם לעזתים. צה"ל יוכל להמשיך לפעול בתיאום עם הרשות הפלסטינית, וכולם יזכו לתמיכה ציבורית ובינלאומית. נוכל להיות גם בריאים, גם צעירים וגם עשירים. הבעיה היא כמובן שאין חיה כזאת, רשות פלסטינית מחודשת. יש לה כוח מוגבל מאוד, וכמו החמאס דרך אגב, גם הרשות הפלסטינית בנויה לארגונים מקומיים. אין לרשות הפלסטינית יכולת לשלוח חטיבות משטרה מחוץ לגבולותיה. היא אפילו לא פועלת ככה בתוך יהודה ושומרון עצמה. אתה ראיתם לאחרונה כוחות של משטרת חברון למשל שולחים לסייע למשטרת רמאללה. זה לא עובד ככה. החברונאים נשארים בחברון כי זה המקום שלהם, ואותו דבר ברמאללה, בשכם וג'נין. אז מה הסיכוי שהם בכלל מסוגלים לארגן סוג של חיל משלוח שילך לשלוט בעזה? הם ממילא היו נטע זר ברצועה, ואחרי עליית החמאס המעט שהיו נאמנים לרשות הפלסטינית נהרגו וגורשו. אין שום אפשרות כזאת. הכל פה זה פנטזיה שלנו על האופן שבו הגופים האלה עובדים ועל היכולות שלהם. אפילו מחברי המסמך עצמם מודים בעצם שזו אופציה לא ריאלית, וכשהם מזכירים את חולשות החלופה, כתוב כך, ציטוט, יש בה סיכון שהיא לא תמנע את צמיחת החמאס מחדש, ידרשו תרומות מדיניות נרחבות מישראל גם בגדה המערבית, וקיים סיכון שהרשות תקרוס עקב עומס מטלות ומתיחת יתר בין הגדה לרצועה. סוף ציטוט. הרי זה ברור, ברור לכולם שזה פשוט לא יכול לעבוד. וזה לפני שאני בכלל מזכיר את העובדה שהרשות הפלסטינית בכלל לא בעניין של לעזור לנו לפתור את הבעיות שלנו, אלא להפך. היא הרבה יותר אויב בפוטנציה מאשר שותף. אפשרות נוספת שמציעים החוקרים המלומדים ב-INSS, במכון למחקרי ביטחון לאומי, היא להפוך את רצועת עזה למחוז ברשות הפלסטינית, באמצעות עוד מילים יפות. ואני מצטט, מינוי מנהל טכנוקרטים לרצועה על בסיס מנהיגות מקומית עזתית שאינה חמאס, תוך פיקוח מצרי ואמריקאי על מנהלת הטכנוקרטים ואותה נקייה מהשפעת חמאס. החלופה צפויה לזכות בתמיכת הציבור העזתי תוך שילובו בניהול ובניית הרצועה. ככל שיכונן מוקדם יותר סדר ציבורי ומנגנון שליטה אזרחי ברצועה, כך יקל בהמשך על הרשות הפלסטינית לחזור ולשלוט באזור באופן אקטיבי. סוף ציטוט. מילים לא עולות כסף, אבל האמת היא שבגלל שכל מי שנמצא בעזה באיזושהי עמדת השפעה או למעשה תומך חמאס, צריך מילה חדשה שתבטא את הניטרליות של אנשים. אז המציאו מילה, טכנוקרטים. אלו אנשים חסרי דעות פוליטיות, חסרי דת ומצפון, שכל מה שמעניין אותם זה לאזן טבלות, תקציב ולפנות השפעה מהרחובות. איפה אפשר למצוא טכנוקרטים כאלה? מישהו יודע? גם הם לא יודעים, ולכן הם מבינים שצריך פיקוח מצרי ואמריקני על הטכנוקרטים האלה, שלא יתברר לנו בסוף שהם טרורוקרטים וחמאסוקרטים הרבה יותר ממה שחשבנו. גם כאן המחברים מבינים שיש חולשות בטענות אלה, ציטוט, הצלחתה תלויה מאוד בהירתמות מצרים ונכונותה להתערב ברצועה, סוף ציטוט, וזה דבר שבכלל לא מובן מאליו. וכמובן במצב הזה, ציטוט נוסף, קיימת סכנה להתאוששות חמאס, סוף ציטוט. אז אתם מבינים, כל התזה הזו של רשות פלסטינית מחודשת או מחוזקת או מגונדרת היא פשוט אחיזת עיניים אחת גדולה. בשטח שולט החמאס, שהוא גוף אורגני של אוכלוסייה מקומית. אף אחד לא יכול לבוא ולהחליף אותו מבחוץ, בטח כל עוד אפילו את היכולות הצבאיות שלו עוד לא השמדנו. וגם אם הם כן יושמדו אי פעם ברמה מספקת, מי שהגיע אחר כך חייב להיאבק באופן מתמיד בניסיונות של הארגון הזה להשתקם. מי מסוגל ומעוניין בכלל לעשות את זה? אז כן, הם מדברים על זה שצהל ימשיך להילחם בחמאס גם אחר כך, אבל איך זה אמור לעבוד כשצהל פרוס מחוץ לרצועה ויש גורם מדיני אחר ששולט לכאורה בשטח ויש לו אפילו לגיטימציה בינלאומית? איך זה יקרה הדבר הזה? מה שיקרה מהר מאוד זה שכמו אונרה, המנגנון של הרשות הפלסטינית המתחדשת הזאת בעזה יהפוך בעצמו להיות חמאס רק תחת שם אחר, והוא יתחיל להתנגד לפעולות של צהל. כך ישלל חופש הפעולה הביטחוני של ישראל, זה שאפילו חוקרי ה-INSS חושבים שהוא חיוני. ברור שכל הרעיון הזה הוא לא ריאלי לחלוטין בשום צורה. אופציה נוספת שעולה לדיון נוגעת לכוחות רב-לאומיים שיקחו אחריות על הרצועה. זו תוכנית שהבשילה במערכת הביטחון שאותה גלנט הציג בתחילת ינואר ותדרך אותה לכתבים. אני מצטט מדיווח של טל שניידר באתר זמן ישראל. יוקם כוח משימה רב-לאומי שבראשו עומדים אמריקאים, ולכוח הזה יצורפו נציגים של מדינות אירופה ומדינות ערב מתונות מבין מדינות הסכמי אברהם ואחרות. כוח המשימה הרב-לאומי ייקח אחריות על שיקום עזה בהיבט הכלכלי שיקומי, והם יהיו הכתובת האזרחית לתושבי הרצועה. שלישית, מצרים תשמש כגשר כניסה אזרחי לרצועה ובשיתוף פעולה מלא עם ישראל. גשר הכניסה לרצועה יהיה מבודד, מבוקר, מפוקח ותחת שליטה משותפת ישראלית-מצרית. רביעית, המנגנון האדמיניסטרטיבי הפנימי של עזה יורכב על המנגנון הפנימי המכהן, ובלבד שאנשי המנגנון לא יהיו מזוהים עם חמאס. לפי התוכנית, ועדות פעולה מקומיות שעוסקות כיום בביוב, תאורה, חשמל, מים, מזון, ימשיכו לפעול במישור האזרחי המקומי, והן אלו שיהיו בקשר שוטף עם הכוח הרב-לאומי. סוף ציטוט. אתם מבינים? זה הרעיון. יהיה כוח רב-לאומי שיעבוד בשטח, המעברים לרצועת עזה היו בתיאום בין ישראל למצרים, דבר שמצרים דרך אגב לא מסכימה בכלל, ונתבסס שוב על אותם פעילים מקומיים, סוג של טכנוקרטים, אלה שאין להם שום קשר לחמאס, ופשוט לגמרי במקרה הם אחראים על כל החיים האזרחיים ברצועה היום. ככה יצא. למתווה הזה גלנט התייחס בנאום המרדני שלו בשבוע שעבר. שימו לב.
כבר ערב התמרון הצבאי בחודש אוקטובר, הציגה מערכת הביטחון לקבינט את תוכנית המלחמה עם קביעה, כי נדרש לפרק את גדודי החמאס, ובמקביל לפעול ליצירת אלטרנטיבה שלטונית פלסטינית מקומית לא עוינת. מאז אוקטובר אני שב ומעלה את הנושא ברציפות בדיוני הקבינט המצומצם והמורחב, ללא תשובה. סופה של המערכה הצבאית במעשה המדיני. היום שאחרי חמאס יושג רק על ידי שליטה של גורמים פלסטינים בליווי בינלאומי שיעבו חלופה שלטונית לחמאס. זה לפני הכל אינטרס ישראלי.
אז ההצעה הזו, הצעת מערכת הביטחון נקרא לה, היא כאילו מאפשרת ללכת בין הטיפות. זה לא הרשות הפלסטינית, זה לא חמאס, זה משהו אחר. אבל מי זה אותם האנשים? האם יש מישהו שאינו מזוהה עם חמאס? ובכלל, מה עושים כשהחמאס בעצם לא ממש מחוסל? הצעה הזו פורסמה בינואר, כאשר השלב העצים של המלחמה היה ב-CO, מערכת הביטחון הייתה על הגל, והיא חשבה שאנחנו בדרך לחסל סופית את החמאס. זה לא היה מציאותי אז, וזה בוודאי לא מציאותי היום, כשאנחנו מבינים שהחיסול של החמאס מתרחק. אבל יותר חשוב, זה גם לא היה ריאלי באותו זמן ביחס למדינות ערב עצמן. בכירים במדינות ערב כבר הבהירו שהם לא ייקחו חלק בשום דבר שלא כולל את הרשות הפלסטינית. כך דווח בישראל היום, ציטוט, מקור מצרי מגלה לעיתון אל ערבי אל ג'דיד, כנראה אני הוגה את זה לא נכון, בכל מקרה הוא מגלה להם שגורמים ממדינות ערב שלהם הוצגה התוכנית של ישראל הבהירו כי לא יהיו כוחות ערביים, אלא במסגרת סיוע בקבלה ובמסירת סמכויות ברצועת עזה מישראל לרשות הפלסטינית. כלומר הם מוכנים רק לעזור לרשות הפלסטינית, לא לישראל. לדבריו, מצרים עצמה סרבה לחלוטין להשתתף בכוח רב לאומי שיפעל בתוך רצועת עזה, ומסרבת לכך שכל גורם שאינו פלסטיני ישלוט או ינהל את הרצועה. עוד הדגיש המקור, כי הנוסחה המוסכמת מבחינת הגורמים הערביים, היא ששיקום הרצועה יהיה רק חלק במסגרת של פתרון מדיני כולל לסכסוך הישראלי-פלסטינית, והכרה מדינה פלסטינית לפני מסע ומתן, ונסיגה של הכוחות הישראלים באופן מוחלט מהרצועה. זה מה שעומד על הפרק. הערבים לא יסכימו לשום דבר פחות מזה, אתם מבינים? נסיגה מוחלטת מהרצועה, הפסקה של המלחמה, הקמה של מדינה פלסטינית, וכל זה לפני המסע ומתן על הסדר הקבע. במילים אחרות, אין באמת חלופה כזו של כוח רב-לאומי, מדינות ערב מתומות וכדומה, שיהיה מוכן לעסוק בניהול רצועת עזה אחרי המלחמה. זה הכל פנטזיות של מערכת הביטחון וגלנט, וזה הרבה הרבה יותר מטריד שהם עדיין חושבים שזה דבר אפשרי. בסופו של דבר הכל חוזר לאותן שתי אפשרויות בסיסיות. או נסיגה ישראלית והעברת אחריות על הרצועה לגורמים פלסטינים, שלא משנה איך קוראים להם בהתחלה, בסופו של דבר כולם יודעים שזה יהיה החמאס, או המשך שליטה ישראלית בשטח בפורמט חלקי או מלא. זה בדיוק המתווה הבא שאני רוצה לבדוק, מה שמכונה תוכנית נתניהו. במקרה הזה מדובר בתוכנית שהציג משרד ראש הממשלה, במקרה הזה מדובר בתוכנית שהוצגה ב-23 בפברואר 2024 על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, קורא לזה התוכנית היום שאחרי חמאס, שמבוססת על עיקרון של חופש פעולה מתמיד ישראלי ברצועה. אני מצטט, ישראל תשמור על חופש פעולה מבצעי בכל רצועת עזה ללא הגבלת זמן לצורך מניעת ההתחדשות הטרור וסיכול איומים מעזה, סוף ציטוט. מעבר לכך תהיה נוכחות קבועה במספר מרחבים. הראשון הוא הפרימטר, ציטוט, מרחב הבטחה שמוקם ברצועת עזה בשטח הגובל עם ישראל, הוא התקיים כל עוד קיים בו צורך ביטחוני. סוף ציטוט. השני הוא גבול מצרים, שליטה בציר פילדלפי, ציטוט, ישראל תקיים סוגר דרומי בגבול עזה מצרים, לצורך מניעת התעצמות מחדש של גורמי הטרור ברצועת עזה. הסוגר הדרומי יפעל ככל הניתן בשיתוף פעולה עם מצרים ובסיוע ארצות הברית, והתבסס על אמצעים למניעת הברחות ממצרים הן בתת קרקע והן מעל הקרקע, לרבות במעבר רפיח. סוף ציטוט. זה העיקרון של תוכנית נתניהו, שדורש שליטה מבצעית ממשיכה ומתמדת של ישראל ברצועת עזה. אבל שימו לב שגם בתוכנית של נתניהו, הניהול האזרחי והסדר הציבורי אמור להתבסס על איזה שהם גורמים מקומיים. אצלו זה מובא קצת באופן מסויג יותר, ולא כתנאי מרכזי להצלחת התוכנית, אבל זה מופיע שם בכל אופן, זאת אומרת גם הוא בונה על איזה שהם כוחות מקומיים שהם לא חמאס, שאפשר לנהל איתם איזושהי מערכת יחסים. מעבר לזה, תוכנית נתניהו קוראת לדה-רדיקליזציה מקפת בכל מוסדות החינוך והדת והרווחה ברצועת עזה, וחשוב יותר, ישראל תפעל לסגירת אונרה, שזה דבר חשוב מאוד. התוכנית מסתיימת בהצהרה ברורה שדוחה על הסף את הקמתה של מדינה פלסטינית באופן חד צדדי. זאת תוכנית נתניהו. התוכנית הזאת בשמאל מאוד מאוד לא אוהבים, והם דוחפים הפוך. נקודת המוצא שלהם זה שרק מדינה פלסטינית היא פתרון ארוך טווח לבעיות שלנו, וכל השאר צריך להסתדר בהתאם. נתניהו קצת יותר ריאלי במובן הזה, ואין לו שום אשליות לגבי מה רשות פלסטינית כזאת תעשה ומה יקרה לה בעזה, אבל צריך להודות ביושר שגם התוכנית של נתניהו מבוססת על הנחה לא ריאלית של חיסול החמאס, שראי בלי זה אי אפשר לדבר על דה-רדיקליזציה וכן הלאה. אבל בניגוד לאחרים, נתניהו מבין שהיעד הזה רחוק להשגה, ושעל ישראל להצליח להגן על עצמה ולשמור על ביטחונה, גם אם היעד הזה אינו מושג כהלכה. הדבר הזה אמור להתבצע באמצעות נוכחות קבועה בפרימטר ועל ציר פילדלפי. אלו עיקרי התוכנית שלו, והוא קובע במפורש שתנאי להגשמת התוכנית היא עמידה במטרות המלחמה. ציטוט, תנאי הכרחי להגעה ליום שאחרי, צה"ל ימשיך במלחמה עד להשגת מטרותיה. השמדת היכולות הצבאיות והתשתיות השלטוניות של חמאס והג'יהאד האסלאמי, השבת החטופים ומניעת איום מרצועת עזה לאורך זמן. סוף ציטוט. בשמאל חושבים שאם אתה לא נותן תשובה טובה לשאלת היום שאחרי, אתה לא נוכל לעמוד במטרות המלחמה. זו הטענה הבסיסית גם של האמריקאים. כביכול בלי מענה ראוי לשאלה הזאת, ישראל כל הזמן תחזור לאותם המקומות שהיא כבר כבשה ותילחם בהם שוב וכן הלאה. נתניהו חולק על הדבר הזה בתוכנית שלו, והוא אומר אנחנו נשמור על ביטחוננו גם אם לא יהיה איזשהו פתרון לניהול החיים האזרחיים ביום שאחרי, אבל גם התוכנית הזו, תוכנית המלחמה של הקבינט ומערכת הביטחון בעצם, היא לא טובה, מכיוון שיעדים שהיא קבעה אינם ריאליים וקשים מאוד להשגה, וכך היא נידונה לכישלון. כבר בתחילת המלחמה, אני דיברתי על זה פה בפודקאסט וגם כתבתי על זה מאמר ארוך באתר מידה, שצריך לקבוע יעדים צבאיים ברי השגה וריאליים למלחמה הזאת. שמדת יכולות של ארגון טרור או של מדינה הוא יעד מאוד מאוד קשה להשגה, אם לא בלתי אפשרי. דנאציפיקציה של גרמניה הנאצית למשל, כלל לא רק את השמדת הצבא הגרמני וכיבוש השטח, אלא שלטון צבאי מתמשך מאוד. הבחירות הראשונות שהם התקיימו רק בשנת 1949, 4 שנים אחרי סיום המלחמה, וגם זה נעשה תחת נוכחות צבאית של עשרות אלפי חיילים מצבאות בעלות הברית, כאשר גרמניה מפוצלת בין מזרח למערב. ונוכחות הצבאית נמשכה שם עד שנות ה-90 ואפילו בחלקה עד היום. ביפן זה נמשך עד שנת 1952 וגם שם נוכחות של אלפי חיילים נותרה במשך עשרות שנים. זאת הדרך היחידה לעשות דה-נאציפיקציה של משהו. זה לא משהו שעושים בעזה תוך מספר חודשים ואפילו לא בשנת לחימה שהצבא היה רוצה שיהיה לו. תוכניות המלחמה של ישראל מלכתחילה אינן ריאליות, ויעדים שיציבה הם לא סבירים. הדבר היחיד שריאלי בתוכנית של נתניהו היא הנוכחות הצבאית הקבועה בפרימטר ובציר פילדלפי, ולכן המתקפה המאוחרת ברפיח היא בעייתית ואיטית מאוד. זה היה צריך להיות מהלך הפתיחה של המלחמה, כשאחריו עושים פשיטות ומבצעים אחרים בשער השטח במשך הזמן. העובדה שציר פילדלפי נותר ללא פגיעה עד עכשיו היא אחת הסיבות לדשדוש הזה שאנחנו חשים ולתסכול מתקדמות המלחמה. נתניהו, בניגוד לאחרים, לא שוגה באשליות ביחס למערכת הבינלאומית, מדינות ערב והרשות הפלסטינית, אבל הוא כן שוגה באשליות ביחס לכוחו של צה"ל ויכולותיו הצבאיות. אני מרשה לעצמי להגיד את זה כי זאת לא חוכמת הבדיעבד, אני כתבתי ודיברתי על הדברים האלה כבר מההתחלה. אי אפשר לקבוע מטרות מקסימליסטיות שאינן הולמות את הכוח הצבאי שלנו, את מצב החימושים והמלאי שלנו ואת מערכת האילוצים הבינלאומית הנתונה. התוצאה של הדבר הזה היא תסכול מתמשך מהפעולות ומתוצאותיהן עם חזית צפונית מדממת שהסוף בה אפילו לא נראה לעין. במצב הנוכחי ישראל נמצאת בפלונטר אסטרטגי. את מה שהיה אפשר ונכון לעשות בתחילת המלחמה כבר קשה מאוד לבצע. ומה שביצענו לא מניב את התוצאות הרצויות. החטופים, מצער לומר, כנראה לא יחזרו באמצעות פעולה צבאית, וגם עסקה עם חמאס נראית מאוד רחוקה. המצב הזה מזמין עוד לחץ בינלאומי, ואנחנו רואים את זה בצווי המעצר שרוצים להוציא בהאג, במגמה להכיר במדינה פלסטינית ועוד. אם זה יוביל גם לבחירות והחלפת שלטון בישראל, זה יהיה חמור מאוד מאוד, ויהווה חד משמעית ניצחון מובהק לחמאס, שהצליח במבצע מוגבל וקטלני אחד להוביל לשינויי שלטון ולתהפוכות מדיניות אזוריות. קשה להפריז בחומרה של הדבר הזה. כדי לסגור את העניין הזה של התוכניות הלא ריאליות והשיח הפנימי שלנו במעגל סגור עם עצמנו, אני רוצה לקרוא לכם ציוד של עמיחי עטלי, עיתוני ידיעות אחרונות, שמשקף את הלך רוח בחוגים מסוימים בימין, והוא מראה לכם כמה חשיבה של אנשים רבים מנותקת לגמרי מהמציאות. זה ציוד ארוך והוא מלא בעקיצות רדודות ובדיחות קרש, אז אני מדלג ומקצר למה שחשוב. עטלי חושב שיש שתי אפשרויות לגשת לעזה, והן תלויות פשוט בהחלטה. אני מצטט. נתניהו לא מצליח להסביר אותנו לעולם וגם לא לייצר בריתות, כמו מה שלכאורה גנץ היה עושה בוותרנותו התיאורטית. מאידך, הוא גם לא מפרק לאויב את הצורה בלי כפפות, כמו מה שלכאורה היה עושה בן גביר בקשיחותו הדמיונית. בעצם נתניהו מנהל אסטרטגיה שבה אנחנו רק משלמים את המחיר של ממשלה שראשיה הם איתמר בן גביר ובני גנץ ביחד, בלי ליהנות מהתועלות של כל אחד מהשניים. אין ניצחון ואין עסקת חטופים. הנקודה היא שכרגע אנחנו לא בדרך לאף אחד מהשניים. ומה נשארנו? כמו תמיד, נשארנו עם נתניהו, וממנו אתה מקבל את מה שגורע בכל אחד מהצדדים. בעולם הווירטואלי יש לך הרבה דיבורים אלי פאטוס, סטייל בן גביר, אבל לא ניהול מלחמה אמיתית שלוחצת לאויב אל הגרון. במציאות אתה מקבל הרבה רכרוכיות סטייל גנץ, בלי החטופים, בלי בניית קואליציה של היום שאחרי. סוף ציטוט. עטלי ממשיך את הדיון הזה גם על איראן וחיזבאללה, כאילו היו אפשרויות למחוץ את כולם ולהרוג את כל הרעים, ופשוט נתניהו לא רוצה. אני מצטט, חודשים של אשראי בינלאומי בוזבזו כשהיינו יכולים למחוץ את הרצועה, ועכשיו לעשות הרבה פחות עולה הרבה יותר. סוף ציטוט, ולגבי איראן אני מצטט, אחרי שנים של דיבורים, ברגע האמת, כששלטון האייתולות חצה כל קו אדום שאפשר לעלות על הדעת, הוא לא עשה דבר כדי להגיב מולם בעוצמה או ביצירתיות. סוף ציטוט. עטלי ממשיך, הוא יכול היה לנצל שלל הזדמנויות כדי לגרור את חיזבאללה לתוך מלכודות שבין אנחנו ניזום ונוביל, אבל איתו אפשר היה לנחש את זה מראש, אם תוקם רצועת ביטחון או לא תהיה בדרום לבנון, אלא בצפון ישראל. סוף ציטוט. את כל הדברים הנדרים האלה היה אפשר לעשות, וזה תלוי רק ברצונו של אדם אחד, נתניהו. שימו לב לצורת החשיבה הזו. כל האפשרויות פתוחות, אין אילוצים. אפשר לבחור להיות גנץ, אפשר לבחור להיות בן גביר, הכל תלוי רק בהחלטה. אם רק היינו רוצים, היו פה קואליציות בלי סוף של היום שאחרי, עם מלא אשראי בינלאומי ומלא העדה של העולם, או שאם היינו רוצים אחרת, צהל הגדול היה יכול למחוץ את חמאס, להכניס את חיזבאללה לכל מיני מלכודות, שאפילו עטלי לא יודע לפרט מהן כי הן לא קיימות, ולהגיב מול איראן בעוצמה ויצירתיות, שזה כמובן עוד משהו שאין לעטלי שום מושג לגביו, ולכן הוא לא מפרט. עטלי ורבים שחושבים כמוהו לא מבינים שום דבר, לא בביטחון, לא במדיניות ולא במערכות השלטוניות, והם לא מבינים שום דבר על התמריצים והאילוצים שבתוכם ישראל עובדת. הם חושבים שיש לישראל יכולת צבאית בלתי מוגבלת, שרק צריך כוח רצון או אומץ כדי להפעיל אותה. זאת צורת חשיבה מטופשת ורדודה מאוד, המנותקת לחלוטין מהמציאות. אי אפשר לכתוב כלום על ענייני צבא בלי להתייחס לדברים כמו חימושים, חלקי חילוף, סדק, כשירות והאויב. הדיון של הטלי מתנהל לחלוטין במנותק מכל אלה, שהחשוב מכולם הוא כמובן האויב. הוא חושב שאפשר לפתוח במערכה בצפון בלי השלכות של ירי טילים על העורף. הוא חושב שצהל לא מנסה למחוץ את חמאס כבר כמה חודשים, כולל 2-3 חודשים שהוא פעל כמעט ללא מגבלות. האם הוא בכלל תורח להתעניין בכל מה שאנחנו דיברנו עליו בחצי שנה האחרונה? זו צורת מחשבה ילדותית ורדודה מאוד. טלי מתעלם כמובן מכל מערכת היחסים המסובכת והבעייתית מאוד בין המערכת הצבאית לבין ההנהגה הפוליטית, למתח בין האנשים האלה, האנטיגוניזם שיש להם כלפי נתניהו וימין באופן כללי, התוכניות שהם מציגים שמנותקות לפעמים במציאות בעצמן, חוסר יכולת של המערכת הזאת לספק את המוצר הביטחוני שהיא אמורה לספק. לא, שום דבר מזה לא קיים בדיון של טלי, הוא לא מכיר בזה בכלל. הכל זה עניין של החלטה, ונתניהו לא מקבל את ההחלטות הנכונות. זה תמיד מתחיל ונגמר בעניינים האלה. זו צורת מחשבה ילדותית ורדודה מאוד, שמאפיינת חלקים בציונות הדתית ובימין האידיאולוגי. אין פלא שרבים מהם אהבו את הציוץ הזה. היא מאפשרת למי שחושב ככה גם לשמר איזה פסדה של עוצמה לאומית ישראלית שלא קיימת במציאות, במקביל להסביר את כל הכשלים והקשיים במחדלים של אדם אחד שהוא רחורכי, חסר עמוד שדרה ונדר כוח רצון. צורת המחשבה האנטי-ריאליסטית הזאת יפיינה גם את הבנטיזם בשלביו המוקדמים, והיא אחד האויבים הגדולים של הימין הישראלי מאז ומתמיד. זה מקור מתמיד לחוסר סביעות רצון ולתסיסה פוליטית הרסנית, שכמובן קורסת ברגע האמת, כי אין בינה לבין המציאות שום קשר בכלל. אם אתם רוצים, תשאלו את נפתלי בנט. לסיום אני רוצה להתייחס היום לנקודה האחרונה, העסקה והמסע ומתן עם חמאס. גם פה הכל מתנהג בסוג של דיאלוג במעמד צד אחד. הישראלים עושים קמפיינים ומחאות נגד הממשלה, כאילו זאת רק החלטה של הממשלה הזו, ומיד תהיה עסקה. המצג הוא של שרירות לב של נתניהו, שוב, נתניהו, שבאכזריותו לא משחרר את החטופים ולא מוכן לתת לחמאס את מה שהוא רוצה.
נתניהו, אתה שהבטחת לי, לנו, לעמך, אין סוף הבטחות, שיקרת, נכשלת. מי שאחראי לחיי החטופים זה לא חמאס. אל תתבלבל, זה אתה, אתה וכל חברי הקבינט. אתה פחדן שנותן לחמאס לשלוט בו, לנצח אותנו.
אפשר להבין כמובן את המצוקה של הורי החטופים, וזו מצוקה של כולנו וכולנו כואבים, אבל הטענות האלה חסרות כל בסיס וקשר למציאות. ממשלת ישראל לא מחזיקה בחטופים, החמאס מחזיק בהם, ויש לו דרישות בלתי סבירות ולא הגיוניות בעליל, שכוללות התחייבויות להפסקת המלחמה, נסיגה מוחלטת של כוחות צהל מרצועת עזה, ערבויות בינלאומיות להפסקת המלחמה, אפילו הסרת המצור, שפירושו מעבר סחורות בלתי מפוקח לתוך הרצועה. כל זה בלי להזכיר את אלפי המחבלים הבכירים שישראל כבר הסכימה לשחרר מזמן. אלו דרישות חסרות שחר שאף אדם שפוי לא יכול להסכים להם, כולל כל חברי הקבינט. כל זה אפילו לא עבור כל החטופים, אלא עבור רק 30 מהם, וגם זה בכלל לא ברור מי מהם בחיים ומי לא. אבל זה לא מעניין את המחאה שממשיכה בשלה. נתניהו השם, נתניהו ימתקש, נתניהו, נתניהו, נתניהו. אם זה לא מספיק, אנחנו לומדנו השבוע שהמצרים גם מונו אותנו לגבי אחת מההצעות של חמאס, ושמה שחשבנו שהוא הצעה טובה, שאולי אפשר להתקדם איתה, ושחמאס כביכול קיבל אותה, הייתה בעצם סוג של הונאה מצרית, שהעבירו לנו נוסח לא מדויק של ההסכמות של חמאס. הדבר יצר את הרושם לפני כמה שבועות, כאילו החמאס הסכים לדברים מסוימים שלמעשה הוא לא הסכים להם בכלל. תבינו עד כמה אנחנו רחוקים בכלל מהסכם עם חמאס. המציאות הזו פשוט לא תאומן, והעובדה שהמחאות והשמאל בארץ משוכנעים שמי שמונע את השבת החטופים הוא נתניהו, היא מזעזעת בכל קנה מידה. הנה למשל ציוד של אביעד גליקמן ממש מהימים האחרונים. אני מצטט. איך אפשר להתנגד לעסקה? איך בשם אלוהים בצלאל סמוטריץ' ומפלגת המשיחיים שלו מתנגדים לכל עסקה אפשרית? איך ראש הממשלה מעכב עסקה? נעזור רגע את האחריות של נתניהו וממשלת הבלהות שלו על אירועי השבת השחורה. מדינת ישראל לא תוכל לחזור להיות כפי שהייתה אם הבנות היקרות אלו לא יחזור הביתה, הם וכל שאר חטופים. איזו רשעות של נתניהו וסמוטריץ', רוע לב. סוף ציטוט מגליקמן. הבנתם? זה רק רוע לב של נתניהו וסמוטריץ', אין שום דבר אחר שמונע עסקה. זה הכל שיח פנימי בינינו לבין עצמנו. נתניהו עם רוע לב, משפחות החטופים אין רוע לב, וזה הכל. זה כל הסיפור, רוע לב שמונע את העסקה. גליקמן והוא לחלוטין לא לבד, הוא לא יכול לחשוב על שום סיבה אחרת לכך שאין הסכם. זה מדהים. האנשים האלה איבדו כל קשר עם המציאות, אפילו את הקצת שאולי היה להם פעם. האמת היא שאין כמעט משהו שישראל לא ויתרה עליו בתוך המסע ומתן הזה, היא הלכה רחוק מאוד, כולל בשחרור מחבלים וכולל אפילו בהצעות הנסיגה מהרצועה. אבל החמאס לא אכפת מהתוצאות של המגעים האלה, ולא אכפת לו גם מהחטופים. מה שהחמאס רוצה זה את המצב הנוכחי. רוצה את המשך המחאה, רוצה את המשך החלשתה של ישראל מבפנים, את זריעת חוסר האמון בתוכנו, ואת המציאות המתמדת של חרב החטופים שמתנוססת מעל ראשה של ישראל. החמאס לא ישחרר את כל החטופים בשום תסריט, ואם זה תלוי בו הוא תמיד ישאיר אותנו בסימן שאלה על אודות גורלם של חלקם. הוא ישתמש בחטופים כדי לסחוט מאיתנו כמה שיותר בתמורה לכמה שפחות. כל מי שלא מבין את זה, פשוט לא באירוע במקרה הטוב, הוא משרת את חמאס במקרה הרע. אם לסכם את כל מה שדיברנו עליו היום, השיח בישראל מתנהל במנותק לחלוטין מהמציאות. אין יריב, אין אויבים, אין שחקנים אחרים בזירה, הכל תלוי בהחלטות שלנו. אנחנו צריכים לבחור מהמדף, לקחת את הרשות הפלסטינית, לקחת קואליציה בינלאומית, לקחת עסקה כזו או עסקה אחרת עם החמאס, הכל פשוט תלוי בנו ובהחלטות שלנו, ומציגים את זה תמיד כאילו מי שלא מחליט, מי שמסרב לדברים האלה, הוא רשע, הוא רע. הוא עושה את זה דווקא, הוא אטום לב, הוא לא רגיש, לא אכפת לו מהחטופים, הוא רוצה שהם יישארו שם וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. צורת החשיבה הזאת היא לא חדשה, זה דבר שמאפיין את השמאל כבר הרבה זמן. גם צורת החשיבה כביכול אסטרטגית הזאת, וגם את האופן שבו תמיד האשם זה נתניהו והימין, שבגללם הדברים הטובים האלה לא קורים. זה תמיד היה ככה, אבל הפעם זה ממש ממש מסוכן. פרק נוסף של אידיוטים שימושיים מגיע לסיומו, אני מודה לכם על ההזנה ועל השותפות שלכם, אני מזכיר לכם שאני פועל לפי עיקרון חמשת הממים, מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מחבב, החשוב ביותר הוא לעשות מנוי לפודקאסט שלי, לתמוך בי ולאפשר לי לייצר את התכנים המיוחדים שאני מספק לכם, שאר הדברים חשובים לא פחות, לשתף את הפודקאסט הזה, להגיב לו, לדרג אותנו גבוה אצל הפלטפורמות של הפודקאסטים, זה עוזר לנו מאוד באלגוריתם ומאפשר לנו להתקדם ולהגיע לקהלים רחבים מאוד. אני מודה לכם מאוד על כל הדברים האלו, ואנחנו ניפגש שוב בפרק הבא, בשבוע הבא. להתראות.